מציינים באמת את העניין הזה של יציאת מצרים. והוא צריך להתבונן. מה כל כך המעלה הגדולה שאנחנו מזכירים בפסח? כן, לכאורה בפסח אנחנו באיזושהי מידה זה דומה למה שדיברנו בפורים. היינו בשיבוד גמור. והקדוש ברוך הוא באמת בא והוציא אותנו מגלות מצרים, אבל לכאורה, מה כל כך המעלה? האם יש איזושהי מעלה רוחנית שאנחנו מדברים עליה בליל הסדר או בפסח? כי בדרך כלל המעלות הרוחניות הן קשורות או לתורה או לארץ ישראל. כן, זה אנחנו יותר מבינים שאנחנו מגיעים ל... שאנחנו מגיעים לחג שבועות ואנחנו מדברים על מתן תורה, אנחנו מבינים את המעלה הענקית הזאת, שמעלת ישראל, שהיא באה לידי גילוי בזה שישראל מקבלים את התורה, כן, ואנה נפשי כתבית יעביד, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה. ואחרי כן, כשאנחנו מגיעים לחג הסוכות, אז גם איזושהי בחינה כזאת של... לא רק הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אלא גם הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוכנו. כן, ובסוכות השכינה היא בצורה של סוכה, אבל זה כנגד עצם השראת השכינה ששורה בישראל, כנגד אולי העניין של המשכן, שהקדוש ברוך הוא שוכן בנו זה. אבל מה יש בפסח? כולו בפסח, יצאנו ממצרים. מה יש בפסח? כן, זה הדבר שצריך להתבונן, להתבונן יותר לעומק. מה המדרגה שאנחנו באמת מציינים בפסח, כשאנחנו רואים כמה כן, בליל הסדר אנחנו מאוד מאוד נמנעים מלדבר על תורה וארץ ישראל. זה מאוד בולט במדרש ארמי עובד אבי. המשנה אומרת שסיפור יציאת מצרים, איך אתה מספר אותו? אתה מסתכל איך הקדוש ברוך הוא סיפר את סיפור יציאת מצרים, כן? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כתב את הפסוקים שמתארים את סיפור יציאת מצרים. בארמי עובד אבי כתב הקדוש ברוך הוא בתורה שלו את סיפור יציאת מצרים. ואתה מקיים את המצווה לספר את יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא גם לימד אותך איך לספר את סיפור יציאת מצרים. אני יודע זה שתספר, כמו שהקדוש ברוך הוא סיפר את סיפור יציאת מצרים. אבל שמה בסיפור יציאת מצרים, יש גם חלק מהסיפור, והביאנו למקום הזה, והייתן לנו את הארץ הזאת. כלומר, מסופר שם גם הסיפור של יציאת מצרים והכניסה לארץ. ובליל הסדר, כל כך זה בולט שלא מזכירים את הדרש... כן, לא דורשים את הפסוק של והביאנו למקום הזה, מגיעים עד ויוציאנו, עד עשרת המכות, וזהו. ולא מזכירים. יש רק פיוט אחד, בדיינו מזכירים, וזה, כן, זה פיוט של עצמו שאפשר לתת עליו שיעור שלם. כן, מה... נכון, זה מישהו שאל אותי, שהלשון בפשטות, גומר כל הפרשה כולה, משמע שזה כל הפרשה. עד כמה זכור לי, יש בהגדה של הרב סולובייצ'יק, הוא מדבר על זה, הוא אומר איזשהו תירוץ, אני לא זוכר אותו עכשיו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שכולם יברו. אז אתה רואה שמבליטים, עכשיו כנראה ההבלטה על שלא להזכיר את ארץ ישראל, היא בכוונה, שכן, זה הבעיה שלנו היום, שאנחנו בכל, כן, התרבות המערבית, אין לה, היא כל יום עושה כל דבר, כן, הכל מבולגן. ופה חז"ל באו ובצורה מאוד, בכוונה רצו לבוא ולהגיד, את התורה אל תדאג, אתה תזכיר בשבועות. אבל רק שתגיע, רק שנגיע לשבועות תזכיר את התורה, את ארץ ישראל תזכיר שנגיע לסוכות. אבל אתה, בפסח לא מזכירים לא את ארץ ישראל ולא את מתן תורה. למה? כנראה זה בא להגיד שצריך להתמוקד ביציאת מצרים רק. ויש איזושהי מעלה רוחנית גם ללא ארץ ישראל, יש איזו מעלה רוחנית גם ללא תורה. צריכים באמת להבין מהי המעלה הרוחנית שיש בעצם יציאת מצרים. גם כביכול ללא המעלה הזאת שהתגלתה אחרי כן בתורה ובארץ ישראל. זה קצת שאלה שקשורה לדיינו, כן? שגם הדיינו אומר את הדבר הזה, אילו היינו במדרגה הזאת, אפילו אם לא היה את ההמשך, דיינו. כן, אז מה, כן, כל מה ש... 15 מעלות שמה, אז מה המעלה הראשונה שמה? הוציאה לנו במצרים, כן, זה ה... אז כדי להתבונן על הדבר הזה, אני רוצה להגיד לכם שלושה מהלכים. שלושת המהלכים הם בנויים על... נגיד אותם דרך המצווה של הלילה הזה, כן? דרך העניין הזה של אכילת המצה. כן, אנחנו, יש לנו בליל הסדר שתי מצוות דאורייתא, מצוות אכילת מצה, שהיא גם בזמן הזה דאורייתא, ויש לנו מצוות ציבור יציאת מצרים שזה דאורייתא. לא רק זה, אלא חז"ל באו ואמרו, תקיים את שתי המצוות. אחת על השנייה, כן, אתה מספר את סיפור יציאת מצרים על 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 מצוות אכילת המצה, כן, תוספות סובר שלא כמו הר"ן, אלא מה שרמב"ן גמליאל אומר באופן פשוט, כל שלא עבר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, פסח מצה ומרור, שגם על הפסח צריכים לספר, כן, תוספות אומר שיש לזה מקור, ואמרתם זבח פסח הוא להשם, כלומר שיש פסוקים שמורים שאת המצוות האלה אתה צריך לעשות בצורה כזאת שיש, שאתה תוך כדי עם קיום המצווה אתה אומר, כן, אז יש קשר משתי המצוות דאורייתא. אנחנו קצת יותר נתבונן היום על הרעיונות דרך סביב העניין הזה של אכילת המצה. אז יש לנו מצווה בליל הסדר לאכול מצה, ובאמת זה קודם כל דבר ראשון שצריכים לזכור את הדבר הזה, שיש באמת, אנחנו מגיעים ללילה מיוחד, שזה הפעם היחידה שיש מצווה עצמית באכילה. כן, נכון שגם בחג סוכות יש מצווה לאכול, לאכול, אבל לפי חלק מהשיטות לפחות, אכילת האכילה בסוכה היא לא מדין אכילה, אלא מדין ישיבה. כלומר, אתה צריך לשבת בסוכה. איך הצורה שאתה יושב בסוכה? בזה שאתה אוכל בסוכה. אבל זה לא המצווה העצמית לאכול. לעומת זאת, לגבי מצה, בוודאי שזה מצווה עצמית לאכול מצה. אז זה סתם, צריך לזכור את הדבר הזה. שאין לנו, בזמן שבית המקדש היה קיים, היה אכילה עצמית ואכילת הקורבנות. ובזמן הזה יש לנו רק... מה? גם? כן, דברים שקשורים לקודש. כמובן אכילת קודשים. כן, דברים ש... שורים לקודשי, ומה שנשאר לנו עכשיו, נשאר לנו באמת רק אכילת מצה. באמת אפשר לתת, להזכיר את המחלוקת של הראש והשאגת אריה, על, יש מחלוקת, על, הרי מצוות אכילת מצה, אנחנו יודעים שיש את מצוות אכילת המצה שהיא בלי קשר לאכילת הפסח, כן, בזמן הזה גם יש לנו מצווה דאורייתא לאכול מצה. כן, בערב תאכלו מצות. מזה למדנו את הדבר הזה שיש חיוב לאכול מצה בלי קשר לקורבן פסח. וחוץ מזה יש גם מצווה לאכול מצה, כמו שכתוב, על מצות ומרורים תאכלו. אז יש מצווה גם לאכול מצה ומרור יחד עם קורבן פסח. רק זה ודאי תלוי בזה שיש לך קורבן פסח. ברגע שאין לך קורבן פסח, אז אתה... לא חייב לאכול מצה. יש מחלוקת בין הראש לבין השגת אריה. קשה להגיד את זה ככה, אבל בראשונים מופיע משהו אחד, השגת אריה כותב תשובה ארוכה להוכיח נגמרות, מאוד שבאמת לגבי מה זה על מצות ואומרים תאכלו. האם הפסח, האם המרור והמצה שאוכלים יחד עם הפסח חייבים לאכול, לאכול ממנו כזית? או כשאתה אוכל את הקורבן פסח, אז אתה לא חייב לאכול גם המצה כזה הייתה. תאכלו, זה מתייחס רק לפסח, או זה שיש דין אכילה גם על, גם על המצה בפני עצמה, גם על המרור בפני עצמה, והם נחלים יחד עם הפסח. לא, מה אני אומר את זה? אני אומר את זה בהקשר של, לפי השגת אריה אפשר באמת להגיד, שיש לנו רק מצה אחת. יש לנו מצווה לאכול מצה. המצה, הראש אומר שפסח הוא נאכל עם מצה ומרור, אבל לא צריך לאכול כזית מצה. צריך לאכול מה... מה? לא, לא, לפי הראש יש שתי מצוות. יש מצוות אכילת מצה שהיא לא קשורה לקורבן פסח, שהיא דאורייתא וצריך לאכול כזית. בזמן שבית המקדש הקיים היה עוד מצווה לאכול מצה, פחות מכזית עם הפסח. ו... מה? ולפי השגת אריה, גם המצווה לאכול את המצה עם הפסח, זה חייב אותך לאכול מצה בכמות של כזית עם הפסח, זה המחלוקת. ואני רק אומר, החשבון שאפשר לה... אני מזכיר את המחלוקת הזאת, שבעצם, לפי השגת אריה, אפשר לבוא ולהגיד שהיום, כשהתורה באה ואומרת שיש לך חיוב לאכול מצה גם כשבית המקדש חרב, הפירוש הוא שחלק מהמצווה דאורייתא, חלק מהמצווה דאורייתא, חלק מהאכילת הקודשים שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים, שזה אכילת המצה יחד עם הפסח, שזה אכילת כזית, זה נשאר לך גם כשאין בית מקדש. כלומר, זה החידוש. אני אומר, לפי השגת אריה, ככה אפשר להתבונן על אכילת המצה שלנו, שזה שארית מאכילת ה... כן, מאכילת הקודשים שהיה.
אכילת המצה עם הפסח ואכילת המצה הרגילה הם כאילו אותו דבר.
הם כאילו אותו דבר, נכון. ואז בעצם זה אומר שהיום כשאתה אוכל מצה, אתה, כן, זה שארית מאכילת המצה שבאמת הייתה נאכלת על הפסח. יכול להיות שזה אולי מחלוקת התוספות והרשי והרשבם על בליל הסדר, כן, הרי בליל הסדר אנחנו אוכלים מצה, אנחנו אוכלים שלוש פעמים מצה. אנחנו אוכלים, אנחנו מברכים המוציא ועל אכילת מצה, ואנחנו אוכלים בהתחלה שתי זיתים של מצה. אחרי כן אנחנו אוכלים מצה בקורך, כן, זה עוד כזית מצה שאוכלים, כלומר יש לנו שלוש אכילות של מצה. יש אכילה שאנחנו מברכים, אוכלים מצה. יש אכילה שנייה, אוכלים מצה ביחד עם המרור, ביחד, כמו שהילל היה כורך בזמן שבית המקדש היה קיים, ויש, אחרי כן בסוף הסעודה שאנחנו אוכלים את האפיקומן. באופן פשוט, האפיקומן זה מצה שהיא נאכלת על הסובע. אז היא דומה למצה שהייתה נאכלת בזמן שהפסח היה נאכל. כן, האפיקומן זה מצה שנאכלת על הסובע. ובאופן פשוט היא כנגד הפסח שהיה נאכל. הפסח שהיה נאכל כשבית המקדש היה קיים על הסובע, אז גם אתה אוכל את המצה על הסובע. עכשיו, יש מחלוקת רשב"ם ותוספות, כשאתה מברך על אכילת מצה, באיזה מצה אתה יוצא ידי חובת הדאורייתא? האם במצה הראשונה או במצה האחרונה? שיטת הרשב"ם, שכשאדם מברך על אכילת מצה, הוא יכוון למה שהוא אוכל אפיקומן. כלומר, שזה עיקר אכילת המצה, אכילת האפיקומן זה עיקר אכילת המצה. ככה לפי שיטת רש"י ברשב"ם. והתוספות חולק עליו ואומר, לא, מה פתאום, עיקר אכילת המצה זה הכזית הראשון, מה פתאום לדחות את זה לכזית האחרון? אבל אם אנחנו, מה? אני חושב שכתוב על זה, שכשאדם, שתוך כדי אכילה, האדם עוד נשאר רעב. כלומר, אם האדם אוכל ומפסיק, אז לא עושה לו חשק להתחיל לאכול. אבל אם אתה תוך כדי אכילה, אז אתה ממשיך לאכול. נראה לי שהפוסקים תתבו את זה. כך. בכל אופן, לפי מה שאנחנו אומרים, יכול להיות שזה קשור למחלוקת הזאת. אם לפי השאגת אריה מאוד ברור שחכמים יתקנו את אכילת המצה היום דומיה למה שהיה, כלומר, זו השאלה מה היחס בין שתי המצוות, בין המצווה לאכול את המצה בפני עצמה, לבין המצווה לאכול את המצה יחד עם הפסח. אז אם זה, אם האכילת מצה שבזמן הזה היא כאילו שארית, היא שנשאר לנו חלקית אכילת המצה שהיינו אוכלים על הפסח, אנחנו יכולים להבין מאוד את שיטת הרשב"ם והרש"י, שכיוון שחכמים, כיוון שזה בסיס המצווה, חכמים תקנו לנו לאכול אותה בצורה שהייתה נאכלת המצה עם הפסח, וכמו שהמצה שהייתה נאכלת עם הפסח הייתה נאכלת על הסובע, אז גם היום אנחנו אוכלים את זה בצורה כזאת שהיא נאכלת על הסובע. אז לפי השיטה הזאת זה ממש אכילת המצה היא אכילת קודשי. כן, היא אכילת, יש בזה מדרגה של אכילת קודשי. ולפי התוספות צריכים באמת לבוא ולהגיד שיש פה שתי מצות שאנחנו עוד מעט נדבר עליהן. אנחנו נדבר היום על שלוש מצות. כן, יש שלושה רעיונות בסיסיים באכילת המצה, וזה כן יהיה כנגד שלושת האכילות המצה שאנחנו אוכלים. כן, אמרנו, אוכלים מצה בהתחלה, אוכלים מצה בקורח ואוכלים מצה באפיקומן. זה יהיה כנגד שלוש מצות בסיסיות שאנחנו כנגדם אוכלים, וזה יהיה שלושה רעיונות שאנחנו נרצה להגיד על השאלה הבסיסית ששאלנו, מה המעלה הרוחנית שיש בפסח. כן, זה יהיה מבנה השיעור. אז לפי תוספות ודאי צריך לומר שזה שתי סוגי מצות. לפי הרשב"ם הסברנו שיכול להיות באמת שזה, גם המצה שאנחנו אוכלים היום היא בעצם שארית מאכילת הקודשי. אני רק רוצה להגיד עוד איזשהו רעיון מאוד מאוד חשוב, שיש משהו מיוחד בפסח, שבדרך כלל ההלכה בעצם אומרת את הדבר הזה, שכשאדם בא ומקריב קורבן במשך כל השנה, מותר לו שיהיה לו חמץ בבית. אסור לך להביא לבית המקדש חמץ. בבית המקדש אסור שיהיה חמץ. אבל בבית שלך מותר לך שיהיה לך חמץ. ובפסח יש הלכה מיוחדת שכל מי שמקריב קורבן פסח, אסור שיהיה לו גם בבית חמץ. אז מה זה ההלכה הזאת שאסור לך שיהיה לך בבית חמץ? אז זה נראה לכאורה על פני הדברים שיש פה חידוש. שהמדרגה של ליל הסדר או המדרגה של הקרבת קורבן פסח היא מדרגה כזאת שכביכול כל המדינה היא נהפכת להיות מקדש. יש, כל השנה המקדש נמצא רק בירושלים. בפסח כביכול כל בתי ישראל, כל מקום, כל מי שנמצא, נכון שאתה קורבן בפועל, אתה צריך להקריב בבית המקדש. אבל בעצם אומרים לך, גם הבית שלך שנמצא בדרום הרחוק, בצפון הרחוק, הוא גם חלק מבית המקדש. כלומר, זה איזושהי מדרגה מאוד מאוד מיוחדת, שכל המדינה נהיית בחינת מקדש. אז אנחנו, לפי הרעיון השני שאני אגיד, אני חושב שזה יותר מובן יהיה. כן, הרעיון הזה, בכל אופן, זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, שאומרים לנו שכל בתי ישראל הם בחינת מקדש. אפשר לבוא ולהגיד שזה רק, זה נובע מהדבר הזה שבמצרים עצמה זה היה ככה. הרי במצרים עצמה, כשבפסח מצרים, כל בית ובית הקריב קורבן פסח ושם על המזוזות, כן, המזבח היה הפתח והדלתות וזה, אז זכר לפסח מצרים, אנחנו, יש את ההלכה הזאת שלא יהיה חמץ בבית, אבל זה לא רק זכר, אלא כנראה זה מדרגה, כן, מדרגה שבאמת באה לידי ביטוי בזה, שכל בית ובית מישראל יש בו את המדרגה הזאת של המקדש. כן, אז זה ודאי שאחד הרעיונות הבסיסיים של ליל הסדר, זה להרגיש באמת את זה שזה כמו אכילת קודשים. כן, כמו אכילת קודשים. נראה לי שהבאתי פעם את הנציב, הנציב בהקדמה שלו לפירוש בהקדמה של פסח, שואל שאלה שהיא מאוד מאוד קשה, שלכאורה, למה... למה בליל הסדר אנחנו מפסיקים באמצע הלל לאכילה? כן, אנחנו הרי מתחילים הלל, עוברים את שני הפרקים של הלל, ואז אנחנו מפסיקים, אוכלים, וממשיכים אחרי כן את חצי הלל השני. כן, אחרי בצאת ישראל ממצרים, אחרי מילולנו מתחילים אחרי כן אחרי הסעודה. למה תקנו את זה בצורה כזאת? להפסיק את ההלל באמצע, באכילה. אז אומר הנציב שזה, שההלל שאנחנו אומרים בליל הסדר, רצו להדגיש שהוא הלל שהוא דומה להלל שהיה נאמר באכילת קורבן פסח. וכשאוכלים קורבן פסח, האכילה היא לא מהווה הפסק בהלל, להפך. אתה חייב להגיד את ההלל תוך כדי אכילה. כן, אז אז רצו לתקן את האכילה של ליל הסדר, שהיא תהיה כמו אכילת הפסח. כן, ולכן חזל פה, לכן באו ותקנו את התקנה הזאת, שיפסיקו באמצע הלל באכילה, כדי להדגיש שהאכילה בליל הסדר היא אכילה כמו אכילת קורבן פסח. בתוך הסעודה, תוך כדי אכילת פסח. פקע הלל, כן, היה כתוב שהיו אוכלים את הפסח, ובזמן אכילת פסח אתה אומר את ההלל. היו אומרים את ההלל גם בזמן הקרבת הפסח, כן, זה מה שהמשנה פסחים מתארת, אבל גם בזמן האכילה, כן, היו אומרים את ההלל. טוב. אז מה אתה אומר? ואני אמרתי את הנציב, שהנציב בא ואמר שכל הסעודה כאילו רצו להדגיש שהיא זכר לאכילת הפסח שהיו אוכלים. טוב, אז מה באמת העניין הזה של מה הרעיונות הבסיסיים שיש במצא? באמת המצא, אנחנו רואים שיש, אפשר לבוא ולהגיד שיש בעצם שלוש אכילות של מצא. או היה, אנחנו אוכלים מצא כנגד שלוש מצות שאכלו עם ישראל במצרים. היה אכילת מצה, נכון שהמהר"ל לא הולך ככה, אבל לפי חלק גדול מהראשונים, היה אכילת מצה, כשעם ישראל היה בגלות מצרים. כלומר, אכילת המצה בזמן הגלות. שכשעם ישראל עבדו קשה, אז הם אכלו מצה, שזה היה מאכל העבדים. וזה הפשטות של הלך מעניה, די אכלו אבטנה, בערה דה מצרים. מה? נכון, המהר"ל הולך נגד הכיוון, נגד האברבנאל, נגד הזה, אבל... ככה באמת יש ראשונים שאמרו מפורש. שהייתה אכילת מצה בזמן השיבות. המהר"ל נכנס קשה, אבל עם כל השאלות הקשות של המהר"ל, אפשר להסביר, כלומר, המהר"ל כאילו הבין את כוונתם, שאנחנו אוכלים מצה זכר לשיבות. אבל זה לא הפירוש של השיטות האלה, כלומר, אנחנו לא נסביר אותם ככה. הכוונה, אנחנו אוכלים מצה זכר למה ש... המצה הזאת של השיבוד היא נהפכה להיות מצת הגאולה. כן? יש משהו שהשיבוד הוא בסופו של דבר הוא זה שהוא המפתח לגאולה שלנו. בכל אופן, זה מצה אחת. זה המצה שנאכלה לפני ש... עוד כשהיה שיבוד. המצה השנייה שאנחנו לכאורה שהיה במצרים, זה היה המצה שנאכלה כשהיו צריכים לאכול את הפסח. לפני חצות, כשהיה, כשהקדוש ברוך הוא בא והיכה בכל בכורי מצרים, אז היה, אז אכלו מצה. אז אכלו מצה בזמן הגאולה, בזמן הגאולה. ולכאורה יש גם מצה שלישית, יש מצה שלישית שהם אכלו, שכמו שכתוב, שמצה זו שאנחנו אוכלים על שום מה, אז שלא הספיק בצקם להחמיץ, הם לקחו בצק ממצרים, ולא הספיק בצקם להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים, הוא גאה עליו. אין, באופן פשוט, הכוונה היא, למצה שאכלו ביום שהם יצאו ממצרים, והם בבוקר הם הכינו בצק, והגיעו מיד לרמסס, ואז שם נגלה עליהם מלך מלכי המלכים, הוא הגיע להם. כלומר, צריכים להבין, כלומר, לא כל כך ברור מה שכתוב בהגדה. מצה זו שאנחנו אוכלים, אז שלא הספיק בצקם להחמיץ, ובמשנה לא כתוב את התוספת הזאת. עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים, עד שנגלה להם מלך מלכי המלכים, מה הכוונה? האם הכוונה היא עד שנגלה להם מלך מלכי המלכים, הכוונה בלילה? במכת בכורות? או הכוונה עד שנגלה להם מלך מלכי המלכים ביום, בבוקר, ברמסס? לא, 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 לא כל כך ברור. ראיתי פשט. כן. הם יצאו, ובאותו יום, מה? כתוב, אסע אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי.
ועד אז מה
היה? מה?
מה השתנה כאילו מה לפני זה
לאחרי? מה זה מה השתנה לפני זה
לאחרי?
הם יצאו ממצרים וכולם התכנסו והגיעו לרמסס, וזה היה מה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מבתי מצרים, הוציא אותם מארץ מצרים, וזה מה ש... ואביא אתכם אליי, זה הכוונה שעד שנגלה עליהם. ראיתי וורט עצום. של רב אברום, אני ממש התלהבתי, היום ראיתי אותו. רב אברום שפירא כתב, מה זה עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם? הוא אומר כך, הוא אומר, הפירוש הוא כזה, שהמצרים, ארץ מצרים הייתה ארץ מאוד טמאה. והמצרים, הם החזיקו מהטומאה, הם לא יכלו לסבול קדושה. וכשהקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל וישרה שכינתו בישראל, המצרים ראו שישראל הם עם שכינה, הם לא יכלו לסבול את עם ישראל, ולכן הם רצו, לכן הם אמרו לעם ישראל, תעופו מפה. כלומר, לפי הפירוש הזה, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים, הוא גאלה בכוונה שהקדוש ברוך הוא נגלה עליהם במצרים, וישרה שכינתו במצרים, ואז המצרים אמרו, עבדים כאלה אנחנו לא רוצים! כל כך אנחנו מגעיל אותנו הקדושה, כל כך מגעיל אותנו השכינה, אז הם אמרו, לכו מפה. הגירוש ממצרים נבע מזה שהם הרגישו, עם עבדים כאלה הם לא רוצים כבר להתעסק. כן, זה עבדים שכבר, הם איבדו אותם. כן, זה, הם כבר הרימו ראש. מה?
למה
הם
רוצים
להחזיר
אותם?
זה היה... גם זה פרעה רצה להחזיר אותם, הכל, הוא שכנע את העם שלו, כן? אז, לא, לדעתי זה וורט יפה, כלומר, זה לא... לא יודע אם זה אמיתי, אבל זה וורט בהחלט יפה, כלומר... אבל בכל אופן, מה שאנחנו מגדירים, אז מה שאנחנו נגדיר כך, שיש שלוש מצות שאנחנו אוכלים. יש מצה שאנחנו אוכלים לפני הגאולה, יש מצה שאנחנו אוכלים בזמן הגאולה, ויש מצב שאנחנו אוכלים אחרי הגאולה. כלומר, אחרי המצב של הגאולה. כנגד זה יש שלוש מצות. כן. המצב שלנו אוכלים...
מה שאתם
מצגם אתם אוכלים
זה אחרי הגאולה?
מה? כן. זה ביום, כן. זה המצה השלישית שהם אכלו ביום. שלא הספיק בצקם להחמיץ. והם לקחו את הבצק, התעסקו איתו, עד הבוקר. כן, עד הבוקר, או בבוקר הם עשו את הבצק, לא הספיק בצקם להחמיץ, ועד שהם הגיעו לרמסס, ושם הם אכלו מצות אז זה שלושת המצות, וכל מצה היא אומרת רעיון אחר. כן, כל מצה היא אומרת רעיון אחר. אז המצה הראשונה, המצה של הגלות, כן, המצה הראשונה, אז זה באמת, אני חושב, אפשר להתבונן על העניין הזה של יציאת מצרים, לבוא ולהגיד את הדבר הזה שבאמת יציאת מצרים זה באמת, זה לא זה שקלינו באופן חיובי מדרגה. זה לא זה שביציאת מצרים, זה לא שיציאת מצרים זה שבאמת זכינו לאיזושהי מדרגה באופן חיובי, בקום ועשה. אבל יציאת מצרים זה בלי יציאת מצרים בוודאי לא היינו יכולים להגיע לכל המעלות שאחרי כן. כי יציאת מצרים זה הדבר הכי הכי בסיסי, שאם לא היינו מצליחים לצאת ממצרים, אז לא היינו נפחים להיות עם מיוחד. כלומר, המיוחדות של עם ישראל היא מתחילה בדבר הזה שהוא יוצא ממצרים, שהוא שר מרע. כלומר, באמת העניין של ליל הסדר זה הכוח לא ליפול ביד המצרי. זה העניין של ליל הסדר. העניין של ליל הסדר, או העניין של פסח, זה היכולת ההשתחררות מהטומאת מצרים. כן, בעולם יש ערלות מאוד גדולה, יש טומאה מאוד גדולה, והמצרים הם אלה שמעצימו את כוח הטומאה. אז ניקח דווקא את המהר"ל, שהמהר"ל אמר שהעניין של המצרים, כן, זה, אנחנו נמצאים בעולם שהוא חומר ורוח, והחומר, כשהחומר בצורה, עם ישראל כדי להיות עם מיוחד, הוא צריך שני דברים לקנות. דבר ראשון, הוא צריך קודם כל, שלא להשתעבד לחומר, כן? או לא להתעלם מהצורה. וזה הדבר הראשון. הדבר השני שעם ישראל צריך, זה לא מספיק שאתה לא חומרי, אלא אתה צריך גם שהצורה שלך תהיה צורה נבדלת, שהצורה שלך תהיה קודש בריחו ולא שטויות. כן, אז זה ככה המהר"ל מסביר את ההבדל בין ההתמודדות מול מצרים להתמודדות מול כנען. ההתמודדות מול מצרים זה שאתה המצרים הם בשר חמורים ובשרם, כן, הם תופסים את העולם כעולם שכל מה שיש בו זה חומר, ואין שום יכולת של צורה בעולם, ואין שום תנועה, ואין שום חידוש. כן, אנחנו בראש חודש, כן, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה, זה האנטיטזה למצרים. המצרים הם מקבעים את העולם, הם גסים, הם לא נותנים, הם חושבים שהמציאות היא מה שיש חומר בפועל. החומר הזה שזה מה שהם רואים ככה את העולם, הוא זה שגורם שאין שום חיות, אין שום דבר. ועם ישראל, כן, היציאת מצרים, ובאמת, זה היכולת של עם ישראל, בסופו של דבר, לא להשתעבד לתפיסה הזאת, או לא להיות חלק מהתפיסה הזאת. עכשיו, אני הרבה פעמים אני מצייר את זה בצורה כזאת. למה זה בחינה של נס? כן, איזה בחינה של יש נס מבחינה רוחנית יש פה? נתאר לעצמנו, עם ישראל נופל בשער טומאה ראשון. בשער הטומאה הראשון יש איזה, כן, אתה לא היית שייך לשער הטומאה ונפלת לשער הטומאה הראשון, זהו, קצת נפילה. עכשיו, אם נפלת מהשער הראשון לשער השני, זה כבר נפילה קצת יותר עמוקה. אתה כל פעם נופל עוד ועוד ועוד ועוד. זה דומה לאיזשהו כדור שלג שנמצא בראש ההר, היה בראש ההר, הוא מתחיל להתגלגל. הגלגול הראשון זה עוצמה אחת, כן, אתה מתחיל להידרדר בקצב אחד, אבל כשאתה מגיע לפי התהום, שם אתה כבר בקצב מסחרר, התנועה שלך לכיוון הזה שאתה נהיה לגמרי מתמגנט ללמטה, לתהום, זה כבר אתה, אי אפשר לעצור. והיכולת לעצור בממתת שערי תומעה, ולא להגיע לשער הנון, ובאמת זה הדבר הכי פחות מובן. אם עם ישראל לא הצליח לעצור מהשער האחד לשני, מהשני לשלישי, מה פתאום שהוא יצליח לעצור משער הממתת לשער הנון? זה המקום הכי, זה שדורש הכי כוחות שם להצליח שלא ליפול לשער הנון. והיכולת הזאת של עם ישראל בסופו של דבר, זה כנראה, זה מה שנתגלה ביציאת מצרים. יציאת מצרים נתגלה שישראל ברגע שהם, ברגע שהם שער ענו נאמר, זה השער שבא ואומר את הדבר הזה, אין שום נקודת חיפוש, אין שום נקודת צורה. הכל חומר. ברגע שעם ישראל הוא מגיע לנקודה הזאת, כל עוד שזה מעורב, מה המשמעות שאתה לא נמצא עוד בשער ענון? אתה אומר, בסדר, יש בעולם חומר, יש בעולם קצת זה, וזה משהו שהוא... משהו שבאמת לא... שעוד עם ישראל אומר, כשהדברים הם לא שחור ולבן, עוד עם ישראל אומר, בסדר, אבל יש גם קצת צורה, יש זה, זה, עוד עם ישראל מוכן לאכול את הלוקש הזה. כן, אבל ברגע שמציעים לו את הדבר הזה של שער ענון, שהמשמעות של זה אין, אין שום משמעות, אין שום זה. אתה תהיה מקובע במצב הזה שאתה עבד למצרים, כן, שאתה נשאר עבד עולם פה במצרים, זה יש בעם ישראל, היה בעם ישראל את הכוח הרוחני הזה לעצור, וזה הכוח הזה של יציאת מצרים. הכוח של יציאת מצרים זה הכוח שיש בעם ישראל לא להשתעבד לחומר, לא באמת להתאפס לעורלה הזאת של מצרים. וזה באמת העניין של ליל הסדר. העניין של ליל הסדר זה הכוח תמיד, שתמיד המצריות היא מתלבשת בלבושים, בלבושים מלבושים שונים, ותמיד כשמגיע פסח אתה יכול להשתחרר מהשעבודים האלה. כן, וזה זה, זה היציאה לחירות שאנחנו, כן, חג החירות הוא קודם כל החג הזה שאתה נהיה בן חורין מהשעבוד לחומר. אז באמת, מה יש בפסח? מה יש בפסח? מה יש בעבודה הזאת של באמת של ליל הסדר? זה, של כל פסח, זה היכולת לזהות עוד דבר שאתה, שמשעבד אותך, ולשבור אותו, כן? ולשבור את השעבוד. וזה המהות של פסח, זה להיות בן חורין, להיות זה. עכשיו, זה באמת עוד לא זה שאתה מקבל מדרגה עליונה, אבל בלי שאתה בן חורין, אז אי אפשר להתחיל. כן, אם אתה משעובד למצרים, אם אתה משעובד לחומר, אז אין מי לדבר בכלל. אין מי לדבר. והמיוחד בעם ישראל זה הכוח תמיד לזהות את הדבר שבני אדם משתעבדים אליו, ולשבור אותו ולצד ממנו. עכשיו, אז איך זה בא לידי ביטוי באכילת המצה או במצה? אז זה קודם כל שבאמת המצה היא נעשית בצורה כזאת של זהירות, זהירות עצומה מהחמץ, כלומר מידת הזהירות. זה המפתח, זה בעצם השער לכל עבודת השם, זה שבעם ישראל יש את התכונה הזאת שהם לא זרמנים עם המציאות. כן, והם הם לא קנויים למציאות, והמשמעות שלא להיות קנוי למציאות זה שיש לך את מידת הזהירות. וזה הדבר הבסיסי של המצה. כן, המצה היא שאתה מאוד מאוד נזהר שלא, ש, שלא לא ייכנס מים ורוח וזמן וכל מיני דברים למצא בלי השליטה שלך. כן, מה ההבדל בין מצא לבין לחם? המצא, אתה שולט לגמרי על מה שקורה. בלחם אתה עושה כל מיני דברים, אחר כך אתה עוזב את הלחם, וכבר הלחם כן, תופח, אתה נותן לו לעמוד בפני עצמו. זה כלומר, יש בכל עשיית לחם קצת איבוד שליטה, כן, שאתה אתה לא לגמרי שולט. ובמצא, מה שאתה עשית, לקחת חומר, עשית את הדבר הזה, ואתה כל רגע ורגע שולט בתוצרת שיש. אין שום דבר מעבר למה שאתה עשית, כאילו למה זה, ואין שום, אתה לא נותן לחומר לברוח. זה הכוח הזה, כוח הבחירה הזה, כוח הזהירות שתמון בעצם במצע. איך זה באמת קשור גם למצע של השעבוד? כן, אנחנו אומרים שהמצע הראשונה זה הלחם עוני שאנחנו אוכלים. כן, הלחם עוני שאנחנו אוכלים. איך זה קשור לשעבוד? איך זה קשור לשעבוד? שאני עומד בפני עצמו, כן. כן, לא, היה לי בדרך איזשהו רעיון לפה, שנייה רגע. לא, מה שאני אמרתי כך, שהמצב הזה, שהמצרים, הם לקחו לעם ישראל את כל הכוח לעמוד בפני עצמם, אז המצרים הם שלטו רק בחומר של עם ישראל, הם לא שלטו ברוח של עם ישראל. כן, אז בסופו של דבר, זה שהמצרים הם גנבו לנו את כל החומר, זה מה שעושה לנו את הדבר הזה, שאנחנו לא עם של חומר. כלומר, זה בדיוק אחד גרם את השני. כלומר, שיא השעיבוד של המצרים, כלומר, אם היינו עם שהיינו מוכנים להתמסר למצרים ולא לשמור על איזושהי עצמיות שלנו, אז באמת, בסדר, אז היינו נאבדים והיינו נבלעים במצרים. אבל עם ישראל אחרי הכל לא היה מוכן להגיע לשער הנון. זאת אומרת, עם ישראל לא מוכן, לא היו מוכנים להתבלל במצרים. כלומר, הנקודה הבסיסית הזאת שעם ישראל אמר, אני יודע את הדבר הזה אחרי הכל שאני ישראל, ושאני לא רוצה לשנות את שמי, ושאני לא בזה, ושאני רוצה להישאר כקבוצת מיעוט נפרדת מהעם המצרי, זה היה לעם ישראל. וברגע שלקחו לעם ישראל את כל החיות מצד החומר, כי את כל הצד החומרי המצרים הצליחו לגייס לאומה המצרית, להם, אז בעצם הם גנבו לעם ישראל את כל החומר. אז מה זה גרם? זה גרם שאם עם ישראל רצה להישאר משהו, הוא היה חייב להיות עם שהוא באמת לא מצד החומר הוא עם, אלא מצד הרוח. כלומר, דווקא שיא השעבוד הוא זה שגרם את ההשתחררות מהחומר. כי המצרים הרי ברוח לא יכולים לשלוט, הם לא מבינים ברוח, הם מבינים רק בחומר, הם נוגעים רק בחומר. כן, זה הכוח של המצרים, זה לגוע בחומר. אז המצרים, כל מה שהם יכולים לשלוט, הם יכולים לשלוט בחומר. אז ברגע שהם מיצו את כוח השלטון שלהם בצד החומרי של ישראל, אז הם כאילו לקחו לעם ישראל את כל החומר, ואז מה נשאר לעם ישראל? את הצעקה לקדוש ברוך הוא, את הצד של, כן, עם ישראל הוא נהפך להיות עם, שהוא כבר, שביצירה שלו, בלידה שלו, הוא נולד לא מצד החומר שבו, אלא מצד זה שהוא אומר, אני אחרי הכל ישראל ואני צועק לקדוש ברוך הוא, משהו כן. כלומר, דווקא השעבוד הוא זה שמטרל את הזהות של עם ישראל עם החומר, כן? וזה מה שבסופו של דבר, כן, תמון בעצם במצא. אז מה שאנחנו אומרים, הרעיון הראשון, שבאמת המדרגה או עבודת השם הבסיסית של פסח, זה הרעיון הבסיסי הזה של לא להיכנע לחומר, לא להיכנע לדברים שהם באים אליך מבחוץ, ולהצליח תמיד לצאת ממצרים, וכל פעם, כל שנה, לזהות מחדש את הדבר שהוא יכול להיות בחינת מצרים, ולצאת ממנו. טוב, זה הדבר הראשון. רעיון שני, רעיון שני באמת, מה העניין הזה של יציאת מצרים? אז זה כתוב על זה בהרבה הרבה מקומות. העניין של פסח זה העניין, אם אנחנו נאמר, נתבונן על הופעת האור האלוקי בצורה כזאת של קודשי בריחו, ישראל ואורית אחד, אז בעצם אנחנו נבוא ונגיד את הדבר הזה, שהעניין של פסח זה פגישה עם האור של קודשי בריחו, בלי ישראל ובלי אורייתא. זאת אומרת, באמת העניין הזה של פסח זה הופעת האור האלוקי שלא בכלים, שלא כאילו בהופעות שיש בעולם הזה. והעניין של באמת, והעניין של באמת ליל הסדר זה פגישה עם האור האלוקי, כשהאור האלוקי עוד לא מלובש, לא בצורה של תורה ולא בצורה של ישראל. כלומר שבאמת יש איזושהי מדרגה ראשונית שהכל מתחיל מקודשי בריחו, ופסח זה המפגש עם אור של קודשי בריחו עוד לפני שהוא מתלבש בהופעה של ישראל, או מתלבש בצורה של, כן, בצורה של תורה. וזה באמת ההדגשה. מה יש בפסח? פסח, כל מה שיש, רק קודשי בריחו. אין שום דבר אחר, כן, חוץ מההופעה של האור האלוקי. הקדוש ברוך הוא, כן, זה הדבר היחיד שיש. כן, וזה זה באמת ההדגשה שמכת בכורות היא אני ולא מלאך, אני לא ולא שרף, אני ולא שליח. מה ההדגשה שם? ההדגשה היא שבאמת היציאת מצרים זה היה איזשהו רגע כזה שהקדוש ברוך הוא לא משתמש עם שום כלים, עם שום עם מלאכי השרת ולא זה, והכל זה נכון שזה מה שהתברר, אבל עצם העניין של פסח זה מפגש עם אור של קודשי בריחו. לא, זה פסח זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה. עד שזה השראת שכינה, זה גילוי, זה גילוי של קודשי בריחו. עכשיו, כשיש את הגילוי של קודשי בריחו, את המצרים זה ממית, ואת עם ישראל זה מחיה. אבל זה לא שזה בשביל ישראל, זה בשביל הקדוש ברוך הוא, כן? פסח זה שהקדוש ברוך הוא, כשיש גלות מצרים, המשמעות היא שהקדוש ברוך הוא הסתיר את הנוכחות שלו בעולם, הקדוש ברוך הוא לא נמצא בעולם, והמשמעות של יציאת מצרים זה התגלות של אור אלוקי. אז אז אפשר להביא על זה המון המון מקורות. אז המקור שאני למדתי היום על זה, זה הפסקה מליקוטי תורה. יש פסקה מאוד מאוד מפורסמת מליקוטי תורה בפרשת צו, ששם כן, בעל התניא, אדמו"ר הזקן, מדבר על העניין הזה של פסח. הוא מתחיל עם השאלה, כן, זה המלאך השני. הוא מתחיל בשאלה של מה השתנה, מה השתנה פסח מפורים וחנוכה? שבפורים וחנוכה, זה, בפורים זה מאוד בולט, זה בנוי בצורה כזאת, שיש יום שיש שם את העבודה של הסור מרע, יש את הזמן של המלחמה, והיום טוב הוא לא נקבע בזמן המלחמה, הוא נקבע יום אחרי כן. כן, הוא נקבע יום אחרי כן. לעומת זאת בפסח, אנחנו רואים שבאותו יום של שקדוש ברוך הוא מכה את המצרים, נקבע גם יום טוב. למה בפורים, היום טוב נקבע בצורה כזאת שקודם כל, קודם כל יש את המלחמה ברע, ואחר נקבע יום טוב. לעומת זאת בפסח, באותו יום שהוא מכה, אז הוא אומר,
מה? קודם היום טוב, קודם המלחמה
לפעמים. מה, בפסח? טוב, אז הוא אומר, אז זה הוא אומר, זה החלוקה שהוא אומר. הוא משתמש במושגים שבהרבה מקומות, כן, בחב"ד משתמשים, שיש יש את הגילוי האור האלוקי מבחינת סובב כל עלמין, ויש את האור האלוקי מבחינת ממלא כל עלמין, וגם בזה יש המון 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 מדרגות, כן, סובב, ממלא. מה? כן, אור מקיף ואור פנימי. בעצם הרעיון הוא שכשאתה סובב כל עלמים, שזה הבחינה הזאת של האור מקיף, זה אומר שהאור האלוקי הוא בכלל לא מופיע בעולם בכלים. כלומר, הוא לא מתאמץ להיכנס, למלות את העולמות, אלא הוא נשאר מבחוץ. אבל למה הוא נשאר מבחוץ? כי כן, הוא אור שהוא לא מתפרט. הוא עצם האור האלוקי, עצם האור האלוקי, מבחינתו הוא כולל את הכל. אין אצלו חילוקי מדרגות, הכל הוא, כן, כן, סובב כל עלמין. זה לא אור אלוקי, זה, זה, כן, זה, זה הופעת האור האלוקי של פסח. ואחרי כן, בסופו של דבר, כל הסובב כל העלמין, הייעוד שלו והמטרה שלו, וזה מה שאתה אמרת, שזה בשביל ישראל, וזה זה שהוא ממלא גם כל העלמין. מתוך זה שהוא מתחיל בסובב כל העלמין, אחרי כן זה מתגלה בצורה כזאת שהוא ממלא כל העלמין, והוא ממלא כל העלמין על ידי זה שהוא נותן תורה, על ידי זה שאחרי כן הוא משרה שכינתו אפילו, בצורה של מקדש או משהו כזה, שזה בחינות של צמצום האור האלוקי, בצורה כזאת שהוא ממלא כל העלמין. אבל המהות של פסח היא דווקא להיפגש עם עצם הנוכחות האלוקית עוד לפני שנולדים הכלים. אז ככה הוא גם מסביר, הוא אומר שם כן בלקוטי תורה שכל מה שצריך בדרך כלל יום של סור מרע, אחרי כן יום של עשה טוב, זה רק כשאתה מדבר מבחינת ממלא כל עלמין. כן, הוא אומר למשל למלך, שכשאתה מדבר על הארמון של המלך, אז באמת אתה קודם כל צריך, אז המלך לא יבוא לארמון שלו כשהארמון מתונף. כן, אתה קודם כל צריך לעשות פעולת ניקיון של הארמון, זה הבחינה של המלחמה, של הסור מרע, ואחרי שהכנת את עצמך וניקית את הארמון, אז המלך יכול להיכנס לארמון, לבוא אל הארמון. זה כמו בפורים, שאתה קודם כל צריך לנקות כביכול את העולם מהרע, אתה צריך לעשות את המלחמה כנגד הרע, ואז יכול להיות, כן, הזמן הזה שאתה שהקדוש ברוך הוא נוכח בארמון שלו. אבל זה רק כשאתה מדבר על הארמון. אבל כשאתה מדבר על המלך עצמו, שם הכל נעשה, כאילו מבחינת הקדוש ברוך הוא, הכל מבחינת עצם הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, ונכון שיש השלכות לדבר הזה שהקדוש ברוך הוא נוכח בעולם, שמישהו בחינת קליפה אז היא נשברת, ומישהו בחינת גרעין הוא מתעצם, משהו כזה, אבל המהות של פסח זה עצם המפגש עם האור האלוקי. ועצם המפגש עם האור האלוקי הוא לא תלוי בכלים שאתה בונה אותם בעולם הזה. אז אני הגדרתי לעצמי ככה. כלומר, הרעיון הראשון שאנחנו אמרנו, זה היה יותר... טוב, זה בסוף אני אגיד. אני אגיד את זה עכשיו. כלומר, אני רוצה גם שתבינו איך אנחנו בונים רעיונות. כן? אז... אז זה, זה, זה קוד שלנו, אנחנו הרבה פעמים מתבוננים על הדברים, שיש תמיד יראה ואהבה, כשאנחנו מתבוננים על שלושה צדדים בהופעת האור האלוקי, יש יראה, אהבה ודבקות. כלומר, זה שלושה בחינות של, של, של צורת החיבור עם האור האלוקי בעולם הזה. בחינת יראה, בחינת דבקות ובחינת אהבה. וזה מה שאנחנו בעצם רוצים להסביר פה בפסח. שאפשר להתבונן על פסח, שעיקרו של פסח זה בחינה של יראה. עיקר העניין של היראה זה הסור מרע. כן, זה הבחינה הראשונה שדיברנו.
אבל דקו איתנו יראת
הרעמות? לא, גם יראת הרעמות יכול להיות שזה סור מרע. דבקות זה מעבר ליראת הרעמות. דבקות זה עצם הדבר הזה שאתה מול המלך ואתה נמצא במצב הזה של רצו ושוב. כן. היראה והאהבה זה הרצו והשוב, זה השוב לעומת הרצו. והדבקות זה עצם זה שאתה, אין לך משהו אחר, שאתה כל הזמן עסוק ברצו והשוב הזה. כן, מה שאני רוצה להגיד, שלושה רעיונות פה בפסח, אז זה מה שהתחלתי להסביר. הרעיון הראשון זה אפשר להתבונן על פסח ככוח העצום הזה של היראה. זאת אומרת, שאתה לא נמשך לדברים הלא אמיתיים, ואתה מצליח לבטל את העוצמות של כל מיני כוחות שיכולים לגנוב לך את החיים, על ידי זה שאתה ירא השם, על ידי היראה, על ידי זה שאתה לא נמשך לדברים הלא אמיתיים. זה הבחינה של היראה שיש בפסח. הרעיון השני שאנחנו אומרים בפסח זה... העניין הזה של הדבקות בקדוש ברוך הוא. וככה אני, מבחינתי, זה הרעיון של אכילת המצה עם הפסח. כן, הרעיון של כן, קורבן פסח, העניין של קורבן פסח, זה, זה כן, מכל הקורבנות, סתם עבודה סתם עבודה, כן, מי נקרא תעבדון את האלוקין, או מה נקרא תעבדון את האלוקין, או סתם פסח, סתם דבר שהוא נקרא עבודה, זה קורבן פסח. כן? קורבן פסח הוא עצם החיבור עם עצם הדבקות עם האור האלוקי. ברגע של אכילת קורבן פסח, כן, המצה שהיא נאכלת עם הפסח, היא המצה שהיא נאכלת בעת הגאולה. זאת אומרת, היא המצה שהיא נאכלת בעת שהקדוש ברוך הוא בא וגואל אותנו. ברגע שהקדוש ברוך הוא מגלה את האור האלוקי, זה המצה שהיא נאכלת עם הפסח. כן? ואיך זה בא לידי ביטוי במצה? כן? מה הרעיון שבמצה, שבחלק הראשון דיברנו על הזהירות? פה אני חושב שבעיקר לדבר על העניין הזה, שהמצה היא לא תופסת מקום. כלומר, היסוד הזה של הענבה. כן, בזמן של, 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 של הקדוש ברוך הוא מתגלה, אז העיקר מה שאנחנו צריכים לעבוד זה לדעת הדבר הזה שאין לנו מעצמנו כלום, בחינה הזאת של הענבה, או מה ש... כן, מכירים את המשך חוכמה. מה מתאים אחרי שלומדים מסכת שבת, להזכיר את המשך חוכמה. המשך חוכמה מסביר שהתורה קוראת לפסח שבת, כן, ממחרת השבת. כן, התורה קוראת לפסח שבת. למה שבת? אז מסביר המשך חוכמה ששלושת הרגלים בנויים בצורה כזאת ש... ההתחלה היא מתחילה כולה בהתערות הדלילה. כן, יציאת מצרים היא כולה בהתערות הדלילה. ואחרי כן שבועות יש בה בחינה של לילה ולטאטה, וסוכות יש כבר אפילו בחינה של, אנחנו כבר מקימים מקום שכינה לקדוש ברוך הוא, כבר ההתערות הדלילה היא כבר יותר משמעותית. והרעיון של השבת זה תמיד בא להגיד את הדבר הזה שזה לא מצידנו, לא ישראל מקדשים זה, אלא זה בהתערות הדלילה. אז הפסח, או לפחות היום הראשון של פסח, הוא היום שהוא הכי, הכי אפשר לקרוא לו בחינת שבת. ככה מסביר המשך חוכמה את העניין הזה של, של הפסח. וזה גם מסביר מה שהספר החינוך מסביר, שבעצם הפער הגדול הזה שיש בין פסח לבין אחרי כן שצריכים להתחיל לספור ספירת העומר. כן, ש... אז זה מסביר, אז מה ההסבר? ההסבר הוא ש... מה? שכאילו בספירת העומר אתה מתחיל כאילו מהמדרגה הראשונה ואתה צריך לעלות וזה. אז מה ההסבר? ההסבר הוא שפסח הוא ניתן בהתחלה כהערה שהיא לא שלנו. היא הערה שבאה בהתערות דלילה. ואחרי, ממחרת הפסח, זה לא איזושהי מדרגה שיכולה להישאר כל הזמן. המדרגה הזאת של, 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 של התגלות של הקדוש ברוך הוא, היא חד פעמית, היא פעם בשנה, כן? זה צריך להבין את הדבר הזה, שליל הסדר זה תמיד הקדוש ברוך הוא כל שנה, הוא מגלה את עצמו, נותן עוד איזשהו גילוי, שהוא בלי קשר לכלים, בלי קשר לזה שאנחנו זוכים לו בליל הסדר, שהוא גילוי שהוא בא ממקורות יותר עליונים, ממקורות שהם בכלל לא תלויים בכלים, והמדרגה הזאת היא פעם בשנה אנחנו זוכים לה, ואחרי כן כל השנה אנחנו בונים את הכלים, כדי ששנה הבאה הקדוש ברוך הוא יגלה לנו עוד יותר, ואחרי כן נבנה עוד כלים. כן, זה ככה צריך לקלוט את ליל הסדר, כן, אפשר ל... אז בסגנון של...
זה מקביל לשבת?
המשך חוכמה אומר, זה מקביל לשבת, מהבחינה הזאת, שזה לא מצד ישראל. זה מצד... כן, כן, כן. אז זה הרעיון השני, שככה אני... והרעיון השלישי... כן, עכשיו אני בא להגיד מצד אהבה. הרעיון השלישי במצא, זה העניין הזה של אהבה, שזה קשור למה ששמואל אולי אמר, זה שבאמת אפשר להתבונן על העיקר העניין הזה של פסח, זה אתה בחרת לנו מכל העמים. זאת אומרת, שבאמת העניין של פסח, זה מה שהקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל. כלומר, אמרנו בהתחלה שהאור של פסח זה אין בו אור עצמי, אלא כל עניינו של פסח זה הכנה, זה הכוח של הסור מרע לצאת ממצרים, ואין בו אור עצמי. הרעיון השני שאנחנו אומרים זה אור של קודש הבריחו, והרעיון השלישי שאנחנו אומרים שבאמת פסח הוא בא להבליט את הרעיון של התנא דבי אליהו, שישראל קודמים לתורה. כן, שבועות אנחנו מגיעים באמת למדרגה של תורה, ופסח זה להבליט את העניין הזה שישראל קודמים לתורה. שקדוש ברוך הוא בוחר בישראל, וההופעה של הבחינת הראשית, והבחינה הזאת של הקשר של קדוש ברוך הוא עם העולם, הוא מתחיל מישראל, ואחרי כן הוא מתלבש. כלומר, מבחינת האור האלוקי, אז האור האלוקי הוא קודם כל מופיע בזה שיש ישראל בעולם, ואחרי אשר בחר בנו מכל העמים, יש את הנתן לנו את תורתו. ופסח זה הופעת העניין הזה של הבחר בנו מכל העמים, וזה, לזה אני קורא העניין הזה של האהבה. כן, עכשיו, מה... אני אגיד לכם עוד... זה גם ראיתי אצל רב אברום, אבל אני חושב שכבר אמרו את זה קודם. כלומר, עבור את הקודם שאמרתי של רב אברום, לא זוכר שראיתי אותו אצל מישהו אחר. אבל רבים שאלו את הדבר הזה, שאנחנו אומרים במה נשתנה, מה נשתנה הלילה הזה, מכל הלילות, שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. מתי, משמע מהשאלה, שיש כאילו איזושהי אכילה, שאתה אוכל מצה, אתה אוכל מצה בדווקא, כאילו אתה אוכל מצה, אפית מצה, ונזרת בה מחמץ או משהו כזה, אבל אתה אוכל את המצה עם החמץ. איפה יש דבר כזה? אתה כל השנה לא אופה בכלל מצה. כל הלילות אתה אוכל סתם, כן? ופה אתה אוכל מצה. מה זה בעייל? כל הלילות אתה אוכל חמץ ומצה, והלילה הזה כולו מצה. מה הרעיון שבזה? אז הסבירו, אני חושב שזה כתוב, אני ראיתי את זה בהגדה של רב אברום, אבל אני חושב שזה כתוב גם לפני כן, הסבירו ככה, הפירוש הוא כזה. מה העניין של ליל הסדר? העניין של ליל הסדר זה הודעה לקדוש ברוך הוא, זה קורבן תודה. עכשיו, כל פעם, בכל הלילות שאתה רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, יש דין בקורבן תודה להביא 30 חלות מצות ו-10 חלות חמץ, נכון? אז זה בכל הלילות שאתה מביא קורבן תודה, אז אתה מביא את קורבן התודה בצורה קדוש שאתה עושה דווקא מצות וחמץ. כן, זה. הלילה הזה, למרות שזה קורבן תודה, כן, כולו מצה, ואתה, וזה. בכל אופן, מה אני לוקח, זה הסבר יפה קודם כל למה נשתנה, אבל מה אני לוקח מהרעיון הזה? אני לוקח מהרעיון הזה, שהעניין של אכילת מצה, זה תודה, זה כמו קורבן תודה. כן, אכילת מצה, קורבן פסח, זה שקדוש ברוך הוא פסח, ורחם עלינו, זה שלמים, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. ואנחנו מביאים קורבן תודה, מביאים קורבן תודה. עכשיו, מה זה קורבן תודה? קורבן תודה זה בעצם אומר את הדבר הזה, שיש, אנחנו אומרים כך, יש את, את המצא שאנחנו מבינים שהיינו בכל יציאת, כל זה שהיינו בגלות מצרים, זה מה שהקדוש ברוך הוא, זה העיבור שלנו. כן, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, שמהלך ההיריון שלנו, בסופו של דבר יצר אותנו כעם ישראל, זה המצה שנאחלת לזכר הזמן של העבדות. יש אחרי כן את עצם הלידה, עצם הדבקות האלוקית, עצם האכילה של המצה בזמן שהקדוש ברוך הוא נוכח איתנו. ואז זה גם, זה מצה שגם אתה לא כל כך יכול בכלל לדבר, זה כמו, כן, הבן שלי עכשיו יתארס, כן? אז באירוסין, מה זה סעודת אירוסין? אפשר להתבונן על ליל הסדר, על המצה כסעודת אירוסין. באירוסין בעצם אתה... לא, סעודת אירוסין, אני אגיד את זה על, על, על האהבה. טוב, לא יודע, צריך לחשוב על זה. אפשר להגיד את הרעיונות האלה, אבל... אני ודאי אשתמש ברעיון של סעודת אירוסין, כי זה רלוונטי אצלנו עכשיו בבית, אבל אני אשתמש בזה לזה, לזה של אהבה. אז אני חוזר בי, אז אני אומר, יש את הזמן של האירוע של הגאולה. בזמן של האירוע של הגאולה אתה לא מדבר, אתה בהלם, אתה, הקדוש ברוך הוא מתגלה, ואתה עם הגילוי האלוקי, אתה שם לב שהקדוש ברוך הוא מתגלה, זה הדבר העיקרי. אבל יש אחרי שהקדוש ברוך הוא, אחרי כן, כן, הרי מתי מביאים קורבן תודה? מביאים קורבן תודה אחרי שהיה האירוע, אתה מתבונן על מה שהיה, ואתה מודה לקדוש ברוך הוא, איך שהוא הציל אותך, ואיך הוא אהב אותך, ואיך הוא ריחם עליך, ואיך הוא פסח, ואתה מספר את הסיפור, ואתה זה, זה, אז זה, זה האכילת המצה שהיא נאכלת על הסובע. מה זה אכילת המצה שהיא נאכלת על הסובע? כאילו, זה האפיקומן. זה האכילה שאתה אוכל את המצה ואתה מתבונן על מה שהיה בזמן האירוע. כן, עם ישראל אחרי שכבר היה את עצם הגאולה, את עצם הנוכחות האלוקית, אז הוא בעצם מתבונן על הדבר המופלא הזה. כן, והוא ברשמים המופלאים של מה שהיה, אבל זה לא בשעת האירוע. בשעת האירוע אתה לא יכול לדבר. כן, אתה כאילו... זה, לפני חצות, אי אפשר לדבר. כאילו, בחינה כזאת, כן. זה אתה, והמצה השלישית שאנחנו מדברים עליה, זה באמת כנגד העניין הזה של להבין את העניין הזה של האהבה, של אהבת השם אלינו, איך זה בא לידי, לא, מה שאני הזכרתי על סעודת אירוסין, זה ששאלתי את עצמי, איך במצב בא לידי ביטוי, כאילו, היסוד הזה של אהבה. אז זה מה שאמרתי לעצמי, בכל שידוך, זה עבור שאני אגיד, כן, ברוסין. או שישתנה לי עוד וורטים, אבל זה מה שעכשיו אני חושב. שבעצם, מה באים לתנועים, באים לשידוכים, אז מה צריך לעשות שם? צריך לספר את הסיפור, איך היה השידוך. איפה מהשם יצא הדבר בשידוך הזה? כן, בכל שידוך ושידוך, מהשם יצא הדבר. בכל שידוך ושידוך, אתה צריך לראות איפה יש את השגחת השם בשידוך הזה. כן, זה מה שצריך לספר בשידוך. כן, ובסדר, גם נותנים קצת ליקח, נותנים משהו זה. אבל באמת זה לא כמו סעודת נישואים שכבר מתחילים לחיות והשמחה זה. אלא זה אוכלים בשביל לספר את הסיפור. כשאוכלים בשביל לספר את הסיפור, זה מספיק בשביל זה מצא. לא צריך את הלחם ולא צריך את הסעודות הגדולות. כן, זה סעודת האוהבים. האמת, גם החתן והכלה, גם בליל החתונה, הם לא אוכלים. הם אוכלים אהבה, לא אוכלים משהו אחר. כן, אז זה הבחינה של ליל הסדר. אנחנו אוכלים אהבה, אנחנו לא אוכלים. אני תמיד אומר לעקרות הבית בפסגות, אל תכינו עוד תבשילים, אנחנו בליל הסדר אוכלים מצות. כן? לא, אל תכינו עוד דברים. כן? לא סעודת חג ולא כל מיני סיפורים. כן? ודאי שלא מקשיבים. אבל זה מה שיפה, שלא, שתמיד אני יכול להגיד את זה, כי אני יודע ש... לא, אבל הרעיון פה הוא הרעיון הזה של... באמת הבחינה הזאת של אהבה. צריכים באמת להעמיק יותר. מה הבחינה הזאת של ישראל שהם קודמים לתורה? או איזה בחינה יש בישראל שמתגלה בפסח, למרות שעוד אין לנו תורה? איך יכול להיות ישראל בתורה? אז באמת צריך להיות... זה מה שהרב בכמה פסקאות מדבר על כך, שיש את נשמתם של ישראל, ויש את גופם של ישראל. ויש את רוחם של ישראל, כלומר, שלושת הרגלים, הייתי מקדים, אומר שהם בצורה מבחינת, אם אנחנו נגיד שכל שלושת הרגלים זה כנגד הופעת ישראל, אין, זה, אז הייתי אומר, כמו שהאדם הפרטי הוא בנוי בצורה כזאת, שקודם כל נולד הגוף שלו, אחרי כן ניטלת בו הנשמה, והחיבור של הנשמה והגוף הוא אחרי כן מוליד את הרוח שבאדם, כן? זה באדם הפרטי, אותו דבר גם באומה זה בנוי בצורה כזאת. קודם כל נולד הגוף הלאומי שלנו, זה בפסח. כן, ואחרי כן ניתנת בנו הנשמה, זה בחג שבועות. והחיבור של הנפש הטבעית הזאת, והנשמה האלוקית, הנשמה הלאומית שלנו, היא זאת שצריכה להוליד את סוכות, את הרוח הלאומית. כן, את החיבור הזה שבין הנפש לבין זה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא יוצר נפש כזאת, הקדוש ברוך הוא יוצר חומר כזה, כן, הוא יוצר אותנו בצורה כזאת שהחומר שלנו הוא חומר שיכול להתאים להופעת הנשמה, לזה, כלומר, כבר בפסח הקדוש ברוך הוא יוצר לנו את כל הנתונים האלה, שאנחנו נהיה עם שאפשר אחר כך לתת לו תורה. כלומר, זה ברור שכל יציאת מצרים זה בשביל תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אבל ביציאת מצרים אנחנו... נבנית הקומה הטבעית, הבסיסית, שעליה באמת אחרי כן, שהיא בסופו של דבר יכולה להתחבר לנשמה הלאומית העליונה שלנו, וזה בסופו של דבר מה שעושה אותנו כמיוחד, אבל הבחירה האלוקית היא הפעולה האלוקית בנו, שאנחנו, שהקדוש ברוך הוא הוציא את גופותינו והוציא אותנו מטומאת מצרים והוליד אותנו כעם עם את עם טבעים, עם טבע ועם חומר אחר. כן, וזה המדרגה של פסח. כן, אז זה שלושת הסברות שאנחנו אומרים, כן, על השאלה הבסיסית ששאלנו. מה יש בפסח? בלי תורה ובלי ארץ ישראל. אז ההסברה הראשונה שלנו הייתה זה שבאמת יש בפסח, קודם כל, את עצם הדבר הזה שאנחנו, יש לנו חירות, שאנחנו קיימים, שאנחנו, יש לנו איזשהו קיום. שאנחנו איזושהי מציאות עצמית, בפסח יש את עצם המציאות שלנו, בזה שאנחנו בני חורין, ואנחנו לא משועבדים למצריות. הסברה השנייה הייתה, יש בפסח את האור של קודש הבריחו, הסברה השלישית, שיש בפסח את הגילוי, הצד הטבעי, הנפש הישראלית, שהיא זו שנולדה בפסח, וזה, הסברנו את זה דרך כאילו נגד שלושת ה... מצות שאנחנו אוכלים בפסח, המצה הראשונה שהיא בחינת מידת הזהירות, המצה השנייה זה כנגד מידת הענווה, והמצה השלישית זה כנגד מידת האהבה, שהקדוש ברוך הוא באמת אוהב אותנו, אהבת אותנו, רצית בנו, ושנזכה באמת להתחדש בחודש הזה, לזכות לאור הגדול שיש באמת בפסח, שהוא אור של חסד, אור של שהקדוש ברוך הוא בא ונותן לנו במתנה כל כך הרבה דברים מופלאים, ושנדע באמת להשתמש במתנות הגדולות של החודש הזה.